אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החינוך יואב קיש, שלום לך.
שלום, שלום דוד.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור. עושים הרבה טוב לאמן עם ישראל, שליחות גדולה עם הרבה אתגרים.
טוב. תראה, הגעת לכאן, במקרה היה כאן ביקור נכון. של תלמידי בית ספר, הצטלמת איתם, קיבלת מחיאות כפיים, המנהלת דיברה איתך, במקרה זה יצא שהגעת לכאן, ראית אותך, בוא נגיד, כמעט זורח, בין הילדים הסתובבת ו... מה זה עשה לך?
זה הכיף של התפקיד. התפקיד מאוד תובעני, מאוד דורשני, אתגרים עצומים. הרגעים שאני הכי נהנה, זה שאני מגיע לבתי ספר ומדבר עם הילדים ועם הנוער ומדבר עם המורים והמורות והמנהלות ועם הסגל. זה הכיף, זה להיות הרבה בשטח ולשמוע. והייתה לי שיחה גם עם הילדים ככה וגם באמת... וגם עם המנהלת.
הצטלמת איתם.
כן, גם המנהלת, היה לי חשוב לשמוע, אם יש לי
כן,
פתאום הזדמנות.
כן,
ראיתי שאתם... כן, שאלת מה האתגרים שלך, איך את מסתדרת עם הסגל. אתה יודע, כל מקום יש לו את האתגרים שלו. היא למשל דווקא חוסרי מורים, זה לא משהו שהיא אומרת, אני יש לי סגל ותיק, יציב, אין לי בעיה עם זה. דיברה דווקא על דברים אחרים, על יותר... הקשר עם ההורים, שלפעמים יש הורים מאוד מורכבים ובעייתים בקשר שלהם למערכת, וזה מייצר אתגרים עצומים אצלה, וזו באמת בעיה. הנושא של המעורבות הורית זה נושא, בפירוש נושא מורכב.
טוב, אנחנו נדבר על הפריימריז בליכוד, על הבחירות הקרבות. אנחנו מקליטים ביום שלישי. אנחנו מקליטים ביום שלישי, כי זה היום היחידי שיתאפשר. התוכנית תשודר ביום שישי, אני מניח שכבר יהיו החלטות לגבי הפריימריז, השריונים
וכו'. כן, יש ועדת
וכולי.
חוקה ביום חמישי,
נכון.
יש שיח של, אני יודע, ראש הממשלה עם כל הנציגים הרלוונטיים, ומנסים להגיע להסכמות. אני חושב שזה הכי טוב שבסוף יגיעו להסכמות, אבל אנחנו נדע את זה בחמישי וכנראה בשישי, יכול להיות שגם זה עוד לא יחליטו.
אני יכול לגלות לך סוד,
כן.
יגיעו להסכמות.
אני אשמח, אני חושב שזה נכון, אני חושב שקודם כל הבנו שהנושא של הוועדה המסדרת ירד מהפרק, ובצדק, הליכוד היא תנועה של פריימריז, של מעל 100 אלף מתפקדים, קרוב עוד מעט ל-150 אלף מתפקדים משלמים, כן, יש גם הרבה יותר, ואנחנו צריכים שמה שנקרא חוכמת ההמונים תשפיע, אני ראיתי את זה לכל אורך השירות שלי כח"כ וכשר, בסוף בפריימריז נכנסים לפעמים דמויות חדשות שלא תמיד מצליחות, חק שנשאר ומתקדם זה חק שמצליח, ואנחנו רואים שפעם אחר פעם מי שמגיע ופחות, בוא נגיד ככה, מתקבל על העשייה והקהל, אז הוא הולך לאחור אחרי קדנציה אחת, ומי שכן מאמינים בו נשאר ומוביל ומתקדם קדימה, ואני מאוד מאמין בזה.
ובוא אני אגלה לך עוד משהו, ראש הממשלה הרי רוצה 10 שריונים, הוא יקבל 10, אבל לא במקומות הריאליים, את כולם. אני מניח שקבל 4-5 במקומות הריאליים. אתה מקובל עליך?
אני חושב שבהחלט ראש הממשלה זכאי וכדאי שיקבל שריונים, וזה טבעי שראש הרשימה, שהרבה מההצלחת הרשימה זה בגללו, זה ברור לכולם, יוכל להשפיע על הרשימה בצורה שהיא לא, בוא נגיד ככה, מזעזעת את הרשימה. זאת אומרת, לקבל 10 שריונים עד המקום 30 זה לא הגיוני. אני אומר את זה בכנות.
ברור, זה
כמו ועדה מסדרת שעוד יותר, שאתה מוציא החוצה את
החקים. זה שליש מכל החברים.
זה שליש, זה נראה לי מספר לא הגיוני. לקבל סדר גודל של, בוא נגיד, כמו שאמרת, 4-5 עד מקום 30-35, ואחרי זה עוד אולי 2 בהמשך, זה דברים שאפשר יהיה להסתדר. אני מניח שהשיח הזה יקרה בימים הקרובים.
יואב, תראה, בוא נגיד כך, ערוצי הטלוויזיה לא מחמיאים לכם בסקרים. והדבר המעניין הוא שבערוצי הטלוויזיה מסוימים, ב-I24 וב-14, שחלק מזלזלים, אני לא מזלזל, ולהפך אני מעריך מאוד את כל ערוצי הטלוויזיה, ערוצים 11, 12, 13 מדברים על בין 22 ל-24 מנדטים, אולי 25 ביום טוב. עם 25 מנדטים אתם לא יכולים להרכיב קואליציה.
כן, אני חושב שהמבחן יהיה באמת מבחן התוצאה בסוף, אני חושב שאם נביא... 30 מנדטים, אז נצליח להרכיב את הממשלה. אני יכול לומר לך בצורה ברורה, בטח לערוץ 12, שזה ערוץ פוליטי לחלוטין, שפועל בכל כוחו נגד שרי הממשלה, נגדי באופן אישי, דרך אגב, אני יכול לומר לך, כמות השקרים והפייק שהם מפיצים, זה משהו שמזמן הפך את האירוע הזה של ערוץ תקשורת לערוץ מוטה פוליטית. הדבר האחרון שהכי זעזע אותי, דרך אגב, זה השקר הנוראי כלפי שרי הממשלה שלא מגיעים לניחומים ולוויות.
עצור.
עצרתי.
הרמתי טלפון לשני שרים כי אני מכיר בצורה עקיפה את אחד החיילים שנהרג. והרמתי טלפון לשני שרים שאני מעריך ומכבד, לא אליך. מעריך אותך ומכבד, אבל לא אליך הרמתי טלפון ושאלתי, אלוהים אדירים, למה אתם לא מגיעים להלוויות? אמר לי אחד השרים, אתה יודע מה? מתי אני יכול לבוא להתראיין? אמרתי לו, בעוד שבועיים. אז הוא אמר לי, אז הנה, תגיד את זה בתוכנית הבאה. ביקשנו בצורה מכובדת להגיע להלוויות. הוא אומר, אני ועוד שרים. התשובה שקיבלנו, המשפחות מבקשות לא להגיע.
מה זה משפחות? יש משפחה, המשפחה הספציפית הזו ביקשה לא להגיע, לפעמים יש משפחות כאלה. אני, רק לפני יומיים, אני חושב, הייתי בלוויה של ליאב קבביה, שנהרג בטנק בלבנון, באמת מאותם רביעה שנפגעו ממש לאחרונה עם המגד. ואני אומר, חניתי בעשרות, אם לא יותר, לוויות, ובטח בניחומים ושיבות, ואף אחד לא, אני לא מחפש להתגאות בזה, אני גם לא בא ומודיע כל פעם שאני הולך, זה ממש לא, אבל אנחנו כממשלה, בכל לוויה צבאית, דרך אגב, גם של נפגעי פעולות איבה, מגיעים, אלא אם, משפחה בוחרת שלו, וזה לגיטימי לגמרי, אנחנו מכבדים אותם. מה שהם בוחרים זה בהחלט מקובל, אבל לבוא ולצאת בשקר כזה בוטה, בלי לבדוק, שנעוץ 12...
הבנתי שברקטר רוצה להגיש תביעה בשם הממשלה.
בצדק, בצדק, אני אצטרף אליו. אני הרגשתי אישית נפגע מההכפשה הזו, כמי שאני אומר לך, השתתף בעשרות רבות של לוויות, וזה קשה, דרך אגב, אתה יושב, לא משווה את זה לקושי של המשפחות השקולות בכלום, שלא ישמע, איזה משפחות ששילמו את המחיר היקר מכל. אבל אני אומר שלבוא ולהיות עשרות פעמים במקומות שהלב שלך נשבר, כל פעם מחדש, זה, אני חושב שזה חשוב שאנחנו הולכים, אנחנו מגיעים, אני רואה בזה שליחות, ואני עושה את זה, ואז לבוא ולטעון שאנחנו, או הייתה שם איזה מישהי אחרת, איזה כתבת שגם השתמשה בשפה, אפילו אני לא רוצה לחזור על זה פה, מה שהממשלה כאילו עושה על הלוחמים, שזה כזה שקר וכזה השמצה פראית של ערוץ 12, של הכתבים שם, אני אומר לך, זה פשוט הפך להיות ביזיון, ערוץ שלא צריך להסתכל בו.
טוב, אני...
זו עמדתי.
אני ברשותך לא אגיב.
כן, אנחנו בעולם תקשורת, לא
מכנס. אנחנו בעולם תקשורת, אנחנו, יש לי כבוד לכולם.
זו עמדתי, אני חושב שהם מזמן איבדו את הלגיטימיות.
זכותך להביע את מה שאתה רוצה. טוב, אבל שאלתי אותך, איך תרכיבו ממשלה אם לפי הסקרים אתם 25 מנדטים?
אז אתה צודק.
4 מנדטים.
על זה זה ייפול ויקום. אם נגיע ל-30 מנדטים, אני מאמין שראש הממשלה הבא זה ממשלת ימין עם נתניהו, וייתכן והצטרפו גם מפלגות אחרות מהצד השני של
ה... איזנקוט לא פסל.
לא, אני לא פוסל.
לא, איזנקוט לא פסל ישיבה.
אני אומר לך, גם אני לא פוסל. לא פוסל ישיבה של אף מפלגה שהיא ציונית, מפלגה שתתמוך בקווי היסוד של הממשלה, מוזמנת להצטרף.
תשמע, אני, השאלה הזאת הייתה בעצם, אני הייתי אמור לשאול את השאלה הזאת למי שיושב מולי, אבל הוא מהצד השני של המפה הפוליטית. אבל אני בכל זאת אשאל אותך.
אתה אומר, הם אלה שמחרימים, לא אנחנו.
לא, לא, אני רוצה לשאול משהו אחר. אני אומר, אבל מצד שני, איך הם יכולים להרכיב ממשלה כשליברמן, שיש אליו הערכה וכבוד רב, אומר, אני לא יושב לא עם החרדים ולא עם הערבים. אז אני שואל את עצמי, זה פלוס מינוס 25 מנדטים. איך האריתמטיקה מסתדרת לצד השני שטוענים נקים ממשלה ציונית וכל המילים היפות? אז אתה יכול קצת להסביר לי מהצד השני של המפה הפוליטית איך זה מסתדר?
חד משמעית. נגיד לך איך אני רואה את זה. אני אומר בצורה הכי ברורה. הדרך היחידה שלהם להרכיב ממשלה זה בגדול להעתק הדבק של מה שהם עשו בממשלה הקודמת. זאת אומרת, הם ישבו עם הערבים, או בתמיכה של הערבים להצבעה של הקמת הממשלה, ואז אולי הלכו עוד פעם לבחירות. אני לא יודע להגיד מה בדיוק תהיה התוכנית שלהם. אין להם יכולת להרכיב ממשלה ללא תמיכה של האחים המוסלמים. זה ברור לכולם. בסוף, אתה יודע, הם הולכים לבחירות, יגידו כל מיני דברים, כשהם יקבלו את התוצאה, הם יכולים לפעול כך. ולכן מאוד חשוב שהדבר שיבלום את הדבר הזה, זה ליכוד גדול של 30 מנדטים, ואז אנחנו נוביל את הממשלה, זה די ברור לי. ולכן הקרב יהיה על להוציא את המצביעי הליכוד, שיצאו להצביע ויגיעו לקלפי ויאמרו את דברם.
צפיתי אתמול בטלוויזיה, זה קורה לי מדי פעם, ושמתי לב למשהו ששאלתי את עצמי גם, אתם רבים ביניכם לבין עצמכם, חבר כנסת מכובד, שבמקרה הוא גם סגן יושב ראש הכנסת, קם ודיבר נגד חברת כנסת אחרת, נגד טלי גוטליב, וכינה אותה בשמות. ואני שואל, למה אתם צריכים את זה לריב בתוך המחנה, ולהוציא אחד לשני את העיניים? אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר.
כן, קודם כל אני מסכים איתך שזה מיותר. זה לדעתי תופעה שקורית עכשיו בגלל
הפריימריז.
ברור לי שלאחר מכן אנחנו נהיה במקום אחר. דרך אגב, זה עוד סיבה להסדיר את זה ולצאת לדרך ולהשלים ולהציג את הרשימה שלנו ולהגיע להסכמות מכל הכיוונים. אני חושב שזה איזשהו משהו שתמיד בליכוד, אני כבר עשיתי לא מעט מערכות בחירות בליכוד, שהפריימריז תמיד זה מייצר לפני הבחירות אירוע שאתה לא יכול עדיין להתרכז במערכת הבחירות עצמה, מה שכל שאר המפלגות כבר עושות. הם כולם בקמפיין מסודר, אנחנו רואים את זה ואנחנו...
אל תדאג, הם גם אחד לשני מוצאים את העיניים.
כן, זה כרגע, אתה שואל אותי, זה אסטרטגיה שגויה שלהם, הם היו צריכים להיות במקום אחר, אבל אנחנו לפחות צריכים רגע אחד להשלים את הפריימריז, להגיע למצב שהרשימה שלנו כבר תהיה מונחת ומוצגת. אני בטוח שנוכל להתגאות בה. יש אנשים מצוינים בליכוד, גם השריונים שיוסכמו עם ראש הממשלה יובילו לעוד רענון שורות, ואני חושב שאנחנו יכולים להביא באמת נבחרת מצוינת לבחירות הבאות.
אחת הסיבות שבגללה אתם ירדתם בסקרים, לפחות בזמן האחרון, זה הסיפור של איראן ושל לבנון. ואני, אגב, יום שישי, אני כתבתי במעריב כתבה גדולה, מאמר גדול, והכותרת, מה שסגן נשיא ארצות הברית שכח לספר לאמריקאים. זאת הכותרת של המאמר שלי, מציע לי לכולם לקרוא אותה. ואני כתבתי שם, ארצות הברית אולי שוכחת. הם טוענים שהם, הם לא טוענים, הם אומרים, וזה נכון, 3.8 מיליארד דולר עם תוספות פה ושם. ואני אומר, הכסף הזה ברובו חוזר לארצות הברית. הוא הולך לעשרות אלפי פועלים, מהנדסים, אנשי הייטק, שהם מועסקים על ידי ארצות הברית. זה חוזר לארצות הברית. הכסף הזה חוזר למפעלים בארצות הברית ולאנשים שעובדים במערכת האמריקאית. ודבר שני, מכנים את ישראל...
אתה מדבר מבחינת הסיוע הביטחוני לישראל.
כן, כן, מדבר על הסיוע הביטחוני, אתה צודק. כן. ומכנים את ישראל נושאת המטוסים היחידה שלא יכולה לתבוע, האמריקאית. אז אנחנו בעצם, יש לנו פה מחסנים של האמריקאים, מחסני נשק וכו', מה שמפורסם, ואנחנו המדינה היחידה בעולם, אתה יודע מה, לא בעולם, במזרח התיכון, בסדר? שמסייד לארצות הברית במודיעין, שלולי המודיעין היו נפגעים אין ספור אמריקאים במהלך השנים. אנחנו אלו שנקטנו עמדה תמיד בעד ארצות הברית. ואנחנו מעריכים מאוד את הנשיא. מאוד. הוא יחזיר לנו את החטופים, הוא טיפל בגרעין האיראני, הוא לא ישמיד אותו לחלוטין. אבל אתה יודע, זה win-win situation. זה מצב שבו האמריקאים צריכים אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם. ובאחד המקומות, באיזה עיתון אמריקאי, דווקא בניו יורק טיימס, קראתי שמישהו כותב שם, ג'ק לוין, הכתב לוין כותב, אולי ארצות הברית זקוקה לישראל יותר בשזה הפוך.
תראה, דבר איתי. קודם כל, בואו, באמת, נהיה הכי כנים בעולם. יש לנו יחסים מצוינים עם ארצות הברית של אמריקה. יש נשיא סופר ידידותי לישראל, דונלד טראמפ, שעשה המון למען ישראל, כולל במלחמה האחרונה, והמלחמה האחרונה הביאה את דרגות השיתוף פעולה למקומות שאף אחד לא האמין. שורה תחתונה זה המצב. עכשיו, אין ספק, וזה אני אומר בכנות גם, יש לו אינטרסים אחרים ישראל. האינטרס המרכזי השונה שלו לעומת ישראל זה שהוא, בניתוח הגיאופוליטי שלו, לקראת האתגרים אצלו, הבין שהוא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו, מה שנקרא שמצר הורמוז יעלה באש, וכל המפרציות וכל הדלק ומשבר כלכלי עולמי. זה כנראה היה האירוע שייצר אצלו מהלך שונה ממדינת ישראל. עכשיו, האינטרס שלנו אחר, ואני אומר שבסוף, אנחנו תחת האילוצים האלה צריכים להמשיך לשמור על האינטרסים שלנו. מה הכוונה שלי? זה מאוד משמעותי וחשוב שראש הממשלה, ושמענו גם את הנשיא טראמפ איך הוא מתבטא, הוא אומר, בסוף הוא עקשן, הוא לא מקשיב בכל דבר, יודע להגיד גם לנשיא הידידותי הזה, לא, כשזה בא לגעת בנושא לבנון, נושא סופר מהותי שבו מדינת ישראל עם אינטרסים של ביטחון ושמירה על תושבי הצפון, וחד משמעית אמרנו בשום פנים ואופן לא תהיה נסיגה ונחזור לקו כדי
אבל
ש...
אבל יש הפסקת אש.
הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום, היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. מה אני מנסה לומר? אנחנו צריכים לקחת החלטה אסטרטגית. האם אנחנו, למשל, ממשיכים עד בירות? אם זה מהלך שנכון לעשות כרגע, כן או לא, יש לזה יתרונות או חסרונות. אם לא,
כנראה שלא.
אם לא, אז לא בטוח צריך להתקדם עוד הרבה קדימה. אנחנו שולטים על הקו שמגן על כל הצפון, אנחנו נמצאים סביב ועד 10 קילומטר מהגבול בכל מקום כמעט, ויש לנו יתרונות מאוד גדולים במקום שאנחנו נמצאים, כולל להמשיך ולפגוע בתשתיות הטרור. אז להגיד לך שהפסקת אש, בכפוף לכך, שזו באמת הפסקת אש, ולא אירוע, שעכשיו אנחנו משלמים מחיר בחיים של החיילים שלנו, בפגיעה במדינה.
אבל עד לפני שבוע שילמנו.
נכון, ולכן זה
היה... השבוע האחרון ישנה רגיעה.
נכון, ולכן המצב, אנחנו מדברים יום שלישי, כמו שאמרנו.
נכון.
המצב לפני כן היה בלתי נסבל, וישראל תקפה, והקטה, וחיסלנו מעל 100 מחבלים, לא עצרנו, לא משנה, לא היה הפסקת אש, היה מלחמה. רק ממש לאחרונה, ביומיים האחרונים, זה נראה שרגע אחד יש פה כאילו התייצבות. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. בסוף מה שחשוב, יש גם שיחות עם לבנון עצמה. יש אינטרס גם לבנוני למנוע מחיזבאללה להיות שחקן וטו מחוזק על ידי איראן. איראן רוצה להשתלט על לבנון. לבנון, יש בה כוחות שרוצים לשתף פעולה עם העניין הזה, זה כמובן חיזבאללה והשיעים. יש כוחות אחרים שמתנגדים שאנחנו פה פועלים ובשיח איתם לראשונה, גם אם האמריקאים עושים את השיחות האלה, המצב הוא מורכב, צריך להבין, ועל כל זה, אתה יודע, דיברנו על לבנון, בלבנון אנחנו חד משמעית אינטרס ישראלי ופועלים לפיו. על כל זה יש גם את האירוע של השיחות עם איראן. עכשיו, ברור שאיראן תנסה לייצר מצב שישראל פוצצה את השיחות והיא זו שמנעה את השלום העולמי, שזה קשקוש, כן? אז ברור שאנחנו לא צריכים לתת להם גם את ה, מה שנקרא הסיפור כיסוי המטופש הזה. אבל הדגשים העיקריים אצלנו, אחד, אין נסיגה, שומרים על קו השולט, לתת לצהל להתארגן בקו שהכי נוח לו, זה דבר ראשון, ואם חס וחלילה אין הפסקת אש וכוחותינו, אנחנו רואים שיש פגיעה בהם או ירי על המדינה, אנחנו מגיבים בכל הכוח.
אבל אתה לא יכול להכחיש שהם הצליחו, האיראנים, בעורמה, אני לא מבין אפילו איך הם הצליחו, ליצור לינקג' בין ההסכם עם איראן לבין לבנון. שזה מעולם לא היה, אפילו בתקופת ביידן, אפילו בתקופת ביידן, ישראל פעלה מה שהיא צריכה לעשות, לא תמיד הרשו לה הכל, אבל היא פעלה די בחופשיות. והפעם הלינקג' הזה יוצר לנו מצב שבו ידינו קשורות.
חד משמעית הם מנסים לעשות את הלינקג' הזה, הם טוענים שהוא קיים, והם יכולים גם, כאילו בעקבותיו, גם לפוצץ את השיחות בשוויץ. הנקודה היא שהאמריקאים יודעים היטב, זה הובהר היטב, שבאירוע לבנון מדינת ישראל מחויבת לפעול לפי האינטרס הישראלי, ולכן גם האמריקאים, כולל ג'י-די וטראמפ ואחרים אומרים, מדינת ישראל חופשית לדאוג לביטחונה בלבנון, זה נאמר בצורה הכי ברורה, ולכן יש פה קרב, קרב שהוא חלקו פוליטי מדיני, בין איראן ומה שנקרא שאר המדינות שתומכות במהלכים שלה, שמנסה לעשות את זה, זה לא מוסתר, זה לחצים על אמריקאים, ומהצד השני, את ישראל, שעומדת על האינטרס שלה בצורה הכי ברורה, כולל ויכוח עם הנשיא הכי ידידותי שהיה לישראל, ולהגיד לו שעד כאן.
תסביר לי, איך יכול להיות שסגן נשיא ארצות הברית, אתה ראית את התמונות אגב, איך העליב אותו שמה?
אני ראיתי שהוא חיכה כאילו לתמונה, לצילום, והם הלכו,
הם הפנו לו את הגב, הם פשוט עברו כאילו לא קיים בכלל. אבל לא זה מה שרציתי לשאול, איך אתה מסביר את זה שכתבת חצופה, אנטישמית, אומרת לג'יי די ונס, ישראל מבצעת רצח עם. וג'יי די ונס, אני לא יודע אפילו, אתה יודע, אני לא רוצה חלילה לדבר לא יפה, אבל הבן אדם עומד ולא מגיב.
אני לא בא לתת ביקורת על סגן הנשיא ולא על הנשיא, באמת.
אז לי מותר ואני מבקר אותו קשות ביום שישי בעיתון, מבקר אותו קשות, אבל איך זה יכול להיות?
אני לא הולך, לא יכול, אני אומר, אני חושב שלא תמיד, דרך אגב, אם אנשים, אני אומר, כולל אני, אתה באיזה רעיון כזה או אחר, אם אתה עושה טעויות, אני לא נכנס למה שהיה לא היה, אני יכול לומר לך בצורה ברורה, וזה גם צריך להבין, יש קמפיין חמאסי שניסה להראות שעשינו רצח עם בעזה, ועכשיו מנסים להראות שאנחנו עושים רצח עם בלבנון. ואנחנו צריכים להעביר לתקשורת ובכל מקום שמדובר בשקרים של חמאס, ארגון טרור רצחני, ואנחנו נלחמים בזה.
תשמע, לפני שנים הייתה איזושהי הסכמה שצרפת, ארצות הברית, ישראל, יהיו בתוך, הם קראו לזה, איך הם קראו לזה, תא שצריך לסכם, לעבוד ביחד, על הנושא של לבנון. ועכשיו אני שומע זמירות חדשות. קטר ופקיסטן, במקום צרפת ואנגליה, נמצאות באירוע. ישראל אפילו לא באירוע הזה. אתה הזה הולך לדבר על ישראל כשישראל אפילו לא באירוע הזה.
אני לא חושב שהאירוע הזה של אותה סאב קומיטי של השיחות שם בשוויץ יהיה רלוונטי ללבנון. מה שחשוב זה באמת השיח בין ישראל לארצות הברית. ארצות הברית פה, אמרתי עוד פעם, צריכה לתמרן מדינית בין הרצון של איראן לעשות את החיבור הזה לבין ההבנה הברורה שישראל לא הולכת להיכנע בעניין הזה. האינטרס הישראלי, שמירת הביטחון על צפון המדינה, שמירת חיילינו והיכולת שלהם למה שנקרא, בוודאי לשמור על הפסקת האש, ואם מישהו מאיים עליהם להקות בו, זה הדברים שאנחנו נשמור עליהם.
טוב. אני החלטתי שבעשר דקות האחרונות נדבר על המשרד שלך.
חשוב.
הרבה זמן.
כן.
אני רוצה לשאול קודם כל שאלה אחת, ואני מבקש תשובה כנה, אדוני השר. אתה יודע שברשתות, רשתות הטלוויזיה, מדברים על זה, חזרו ואמור, חזור ואמור, ישראל נמצאת במקום הכי גרוע, לא הכי גרוע, אבל בין הגרועים ביותר, מבחינת ההישגים הלימודיים של התלמידים, ובמקום, אני לא זוכר איזה, ב-OECD אנחנו במקום מאוד לא מכובד. תשובתך, אדוני השר.
תראה, שנכנסתי לתפקידי, ממש קצת לפני, היו מבחני פיזה, ואחרי חודשיים, שלושה, היו מבחני טימס בינלאומיים. והתוצאות שהתקבלו, היו באמת פגיעה קשה במעמדה של מדינת ישראל, עם ירידה של מעל ממש ירידה קשה. והאירוע הזה הוא אירוע שאני ראיתי אותו כאירוע משברי. אני חייב לומר את זה גם בכנות, זה אירוע שהתנהל הרבה לפני שהגעתי למשרד. איזושהי היפרדות של מערכת החינוך הישראלית מהמערכת החינוך הבינלאומית ולאן שהיא מכוונת, ועשיתי שינוי סופר דרמטי במשרד. הקמתי אגף חדש, מנהל חדש, מנהל חדשנות וטכנולוגיה, תקצבנו תוכנית ישראל וריאלית במיליארד וחצי שקלים, ויצאנו למהלך פורץ דרך שמשנה את כל המציאות במערכת החינוך, והשנה ראינו קצת תוצאות חיוביות, נכון. ראינו הבשלה של הבגרויות, וראינו עלייה במה שנקרא הבגרוטק. בגרוטק זה מה שמיועד להייטק, זה 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 אנגלית, 5 מדעי המחשב או פיזיקה, ואנחנו רואים שאנחנו עלינו באחוזים. זאת אומרת, יש שינוי מאוד משמעותי, בזכות דרך אגב השקעה מאוד מאוד משמעותית שלנו במקצועות הסטם, מה שנקרא מקצועות הריאליים.
בתחילת הקדנציה אמרו לך, אני יודע, מנהלי בתי ספר, לפחות אני שמעתי כך, שאתה לא מחזק את הזהות היהודית והציונית. ואתה לשם כך החלטת להקים את תוכנית שורשים. מה זה?
אני הגעתי למשרד חינוך שפחד לגעת בזהות היהודית. שאולי בגלל המורכבות של מדינת ישראל, אולי בגלל שגם יש פה מיעוט ערבי, ואולי דעות שונות על סוגי יהדויות לצורך העניין מה שהיה במשרד, אמרתי זה לא יכול להיות. במיוחד לאור המלחמה. אחרי המלחמה אמרתי בצורה הכי ברורה, התפקיד המרכזי של מערכת החינוך זה לחזק את הזהות היהודית והציונית של הנוער, ואנחנו השקענו מעל 140 מיליון בתוכניות שכאלה, חייבנו, מה שלא היה...
בתוכניות ההשערה.
כן, חייבנו לימודי תנ"ך, לפחות שעתיים כל שבוע, מה שראינו שאין בבתי הספר, הגדרנו את התנ"ך כמקצוע ליבה, בדיוק כמו מתמטיקה ואנגלית, כולל מבחני מיצב, עשינו פה שינוי מאוד משמעותי, ואני אומר לך, אני גאה בזה, אני חושב שזה הכרחי שמערכת החינוך תבנה זהות יהודית חזקה אצל הדור העתיד.
אתה יודע, חלק מהתלמידים שלך, שהיום הם תלמידים ומחר יהיו כבר בצבא, ואחרי זה יהיו אנשים בתוך הכלכלה הישראלית, לפחות ממה שאני קורא, אתם מובילים מהלך להטמעת חינוך פיננסי כמקצוע חובה. אתה יודע, אני לא יודע באיזה מקום עושים את זה, אני רוצה שתספר לי על זה ותגיד לי באמת, מתי אתה רואה שזה יגיע לידי בשלות, שאנשים כבר יצאו משם עם איזושהי הבנה פיננסית לגבי העתיד שלהם.
כן, זה שינוי שהובלתי, שיתחיל בשנת הלימודים הקרובה, בעצם החל מספטמבר, ילמדו את זה בחטיבת הביניים, במשך שנתיים ברציפות בחטא וטט, שנה הראשונה זה יותר מושגי יסוד, זה יותר ברוטו נטו, דבר שהיה נורא, מאוד חסר במערכת החינוך, לא היה חינוך לטובת הנושא הזה של הפיננסים, ובסוף כשהבוגר שלנו יוצא ממערכת החינוך, הוא צריך להבין מה זה משכנתה, מה זה ריבית, מה זה שוק ההון, מה זה השקעות, כל הדברים האלה ייכנסו בצורה מסודרת כמקצוע חובה, החל משנה הבאה, תשפ"ז.
חיבור תלמידי ישראל להשכלה גבוהה. אני מכיר את זה גם מהבית, שלפחות אני רוצה שהנכדים שלי, אמנם כשהם בתיכון והם עכשיו בתיכון, הם ילכו גם לאותן מקומות שיכולים ללמוד מעבר למה שלומדים בתיכון. אתה מנסה לחבר איזה, או לעשות איזשהו מיזם יחד עם אוניברסיטאות. ספר לי.
אנחנו כבר בשנה השלישית של זה, זה נקרא סימסטר ראשון כבר בתיכון. עשרות אלפי תלמידים כל שנה הולכים לשם, הם בעצם שוברים את תקרת הזכוכית, כי אחת הבעיות שלנו זה מה שנקרא דור ראשון להשכלה גבוהה. אנחנו רוצים שכל ילד וילדה בפריפריה יעשה קורסים אקדמיים, יקבל נקודות זכות ויבחן באקדמיה, והציון ייכנס לבגרות. זאת אומרת, זה חליפי בגרות, זו כיתה רגילה, זה לא אותם רק מצטיינים שהולכים ועושים תואר תוך כדי הלימודים. כיתה רגילה שעושה קורס בכל אוניברסיטה, בין אם זה בר אילן, תל אביב או בן גוריון, ומקבל את ציון באוניברסיטה, חליפי לבגרות. עשרות אלפי בני נוער, פרויקט מדהים. דרך אגב, כל ההשקעה שלנו באקדמיה היא בשביל לקרב את האקדמיה לפריפריה. אנחנו הלכנו והקמנו אוניברסיטה בקריית שמונה, ובפקולטה לרפואה באילת, ועוד פקולטות לרפואה. בקיצור, עשינו מהפכה גם באקדמיה, והכי חשוב, לחבר את זה לפריפריה.
מערכת החינוך נמצאת היום באחד התקופות הכי קשות שלה. בצפון, חלק גדול מהתלמידים לא לומדים. אולי עכשיו התחילו ללמוד, אחרי חודשים שהם היו תחת מתקפות ולא יכלו ללכת לבית הספר. מה אתה עושה כדי לעזור לאותם תלמידים שהפסידו אולי שנה שלמה מהלימודים שלהם, כשהם און אנד אוף בבתי הספר ולא יכולים להשלים בגרויות?
יש לנו דור ממש, אפשר להגיד, שהתחיל מהקורונה, שעבר קורונה שנתיים, ואחרי זה עבר מלחמה ארוכה של שלוש שנים, חלקו במצבי קיצון של מפונים מהבתים, עשרות אלפים שהיו בבתי מלון, לכולם פתחנו מסגרות, השקענו בהם, לקחנו ובנינו במיוחד לקו העימות, גם צפון, גם עוטף עזה, פרויקטים חדשים. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני גאה בהם, בית ספר דנצינגר, זה התיכון של קריית שמונה, שהסתכלנו לתוצאות הבגרויות שלו, שנה שעברה, הוא עמד ביד, לא ירדו אחוז הבגרויות, גם בגרות איכותית, זה נעשה יחד עם השלטון המקומי.
אבל לפנינו עברה שנה מאוד קשה.
נכון, אז גם השנה שעברה. לא נוותר, הם היו מפונים. אני אומר, נתן לך דוגמה על דברים שעשינו. לקחנו אותם בחופשים לבוטקמפים, השקענו בהם, הכנו אותם, ואנחנו עושים את זה גם השנה. גם השנה, בית ספר של הקיץ, מעל מיליון שקלים תקדימי, תקציב שהבאנו לחינוך, שנוגע בדיוק במקומות האלה, לפריפריה, לחזק את הילדים על כל הגילאים, גם ד' ו', גם חטיבת ביניים. אני מסכים חד משמעית שיש פה אתגר עצום, אנחנו משקיעים בו המון בשביל לעזור להם.
דיברת עם התלמידים שבאו לכאן לביקור, ושאלת אותם שאלה...
כן, תלמידי ב' זה היה, כיתה ב'.
שאלת אותם שאלה מאוד מעניינת, מה אתם מעדיפים, את בית הספר או את בית הספר של קיץ?
כן.
וכולם אמרו לך בית ספר של קיץ.
נכון, כי זה מסגרות קצת שונות, זה כיתה ב', כיתות ג' עד הגנים, זה לא ממש בית ספר, בוא, זה יותר אירוע פן כזה, יש שם הרבה, הצוות הוא גם דרך אגב צוות של הרשות בדרך כלל, ואנחנו רואים ש... בוא נגיד, המסגרת הבית ספרית היא פחות משמעותית בתקופה הזו של הבית ספר של הקיץ, ולכן כיתות בית מן הסתם מאוד אוהבים את התקופה הזו.
טוב, עכשיו שאלה שאולי, אתה יודע, חברה שלי התקשרה אליי לפני חודשיים, וסיפרה לי שהבן שלה ניסה להתאבד. נכון שאתה זוכר את זה? דיברתי איתך על זה. והסיבה הייתה התעללות בבית הספר. לא נגיד שמות, לא נגיד בתי ספר. והיא אמרה לי שהוא לא מקבל תמיכה והוא בבית. הוא היה בבית חולים, צלצלה אליי בדרך לבית החולים, אני התקשרתי לבית החולים, וממש חששנו. ובית הספר לא העמיד לה לא תמיכה, לא איזושהי מערכת תומכת של מורים וכולי, לא דיברו על זה בכיתות. אתה יודע, ילד מנסה להתאבד, לקח כדורים. לא צריך בבית הספר לדבר על הדברים האלה? לא צריך להנחות את מנהלי בתי הספר? דברו על האלימות בבתי הספר. דברו על מה שקורה כשאתם יוצאים מחוץ לכותלי בית הספר. אני שואל, מה משרד החינוך עושה בדבר כל כך חמור שמתרחש, לא התאבדויות חלילה, אבל אלימות בבתי הספר נוראית?
אז בוא נפריד רגע באמת בין...
ואני חייב להגיד, התקשרתי אליך, טיפלת בזה מיד, ונראה, הקדמתי את הדיווח, והאם התקשרה אליה ואמרה לי, פעם השנה שמישהו שומע לנו.
בסדר, אני אגיד רגע ככה, קודם כל לגבי, לא נתייחס למקרה הספציפי, שם אותו רגע בצד, מקרי התאבדויות, זה מקרי קצה, סופר טרגיים, מחירים כאילו, זה כל כך כואב ומיותר, שממש הלב נחמץ. אנחנו מדברים על מקרים בודדים, באמת, זה לא אירוע במסה של מערכת החינוך.
אני דעתי יותר על אלימות, נתתי את זה כדוגמה.
אז אני רגע רוצה לשים את זה בצד בכוונה, כי שלא יישמע כאילו זה איזה תופעה.
חלילה, לחס וחלילה.
אבל התופעה יותר קשה ומורכבת היא באמת אלימות חד משמעית, כולל בעיקר גם, נגיד, הנושא של החרמות, אלימות נפשית שיש, שזה נבע הרבה גם מטלפונים ומקבוצות וואטסאפ שפותחים ולא שמים את הילדים בקבוצה. זו תופעה שהיא באמת הרבה יותר משמעותית. אני שם בצד, אם תרצה נדבר על ההתאבדויות, אבל אני חושב שלא לזה
חיוונת. לא.
חיוונו בנושא האלימות, אנחנו עושים המון. השקענו כספים ברמה של מאות מיליונים בשעות יועצים ובפסיכולוגים ובתגבורים לבתי הספר. דרך אגב, התקופה באופן טבעי, בגלל האתגרים של המלחמה, ברגע שקצת יורד, למשל, שחזרנו מהפסח, ראינו איזה גל של אירועים שהציפו את המדינה, וזה איזשהו שחרור לחץ מאירועים מאוד משמעותיים שהיו לנו. זו תופעה שהיא מוכרת, אנחנו מתמודדים איתה. במקרים של האלימות הקיצוני, דרך אגב, זה המון במערכת החינוך, אבל לא רק, זה גם המשפחות, החינוך בבית, מקרי רווחה לפעמים. אנחנו צריכים את כל המעגלים האלה לקחת ולשים ביחד, אנחנו עושים את זה. הקמנו מוקד שנתן מענה כבר למאות, אם לא אלפים של בני נוער וילדים שהתקשרו ומשפחות, ונותן הכוונה מקצועית ומחבר ליועצים בשטח. אנחנו עושים המון עם תוכניות של שיתוף פעולה גם עם ההורים, ובסוף האתגר הזה, אם אתה שואל אותי, הוא אתגר שאנחנו נמשיך לעסוק בו. אני למשל הודעתי על להוציא את הטלפונים מבתי הספר, גם ביסודי וגם בחטיבות.
זאת השאלה הבאה שלי.
כן, גם בחטיבות ובהם, לדעתי זה חלק מהעניין. אנחנו...
בהוראה זה, איך זה עובד?
זה בהוראה, הילדים מגיעים...
מתי זה נכנס?
יסודי כבר עשינו את זה. חטיבות הביניים החל משנת הלימודים הקרובה ללא שימוש טלפונים, מלבד בשיעורים שבהם צריך להשתמש בטלפון לטובת בינה מלאכותית ודברים אחרים שאנחנו עושים. אבל זה מסוג הדברים שאנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בהם, כי זה באמת הפך להיות בעקבות רשתות חברתיות והרבה תופעות חדשות שהנוער היום נתקל בהם, אנחנו חייבים לשים על זה דגש.
הוצאת גורמים אנטי-ציוניים ממערכת החינוך.
שמה, זה הזיה, אני אומר לך, אני פשוט מתוסכל מהדבר הזה. יש לי נתן לך דוגמה, יש ארגון שנקרא משפחות הפלסטיניות השקולות, אלה שעושות יום זיכרון משותף למחבלים
ולחיילי
צהל. זה פשוט הזוי, ואפילו בפעם האחרונה שעשו, הביאו שם אמא של מחבל מוצר. עכשיו, הם היו, כשהגעתי למערכת החינוך, היו בכל מיני תוכניות בתוך מערכת החינוך, ואני הוצאתי אותם, ואז הם הלכו נגדי לבית משפט, ואני בבית משפט הצלחנו לדחות וזה, והם עיררו, ועוד פעם בית משפט. עכשיו ההחלטה האחרונה של בית המשפט היא לכפות עליי להכניס אותם. אז אנחנו עכשיו בהליך של עירור. זה פשוט הזוי, זה כאילו אנחנו במדינה שאיבדה את ההבנה. בתי המשפט כאילו אומרים, לא, אתם מדינה רגילה, אין לכם בעיה של טרור, אין בעיה של מחבלים, אין פה בעיה, כולם שיכנסו. אני לא מוכן לזה, אני לא אתן לזה. אנחנו נקדם את כל הדברים הנדרשים כדי לעצור את התופעה הזו.
יכול לי להמשיך איתך עוד הרבה, יש לי עוד הרבה. כן, אתה צודק, אבל תסתכל לשעון.
כן, נכון, אני שמח שהיה לי הזדמנות קצת באמת לדבר, כי יש המון עשייה.
ולא הפסיקו אותך באמצע.
לא הפסיקו, וגם פקולטות לרפואה שפתחנו, והדבר שאני הכי גאה בו, נתנו עדיפות ללוחמים ומילואימניקים בכניסה לאקדמיה, יותר מ-4,000 לוחמים נכנסו ללמוד, מה שלא היה קורה בלי שעשינו את זה.
שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.